Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 176, סטאקסנט, הווירוס שפגע בתוכנית הגרעין האיראני. חלק כך. לפני מספר שנים החלטתי לכתוב ספר. כבר כתבתי ופרסמתי שני ספרים, אז אפשר לומר שכבר הייתי סופר משופשף. ידעתי שכשכותבים על נושא טכנולוגי או מדעי, קל מאוד להתבזר, לשכוח את עצמך ולבזבז זמן יקר על מחקר בנושאים מעניינים ומרתקים, אבל לא ממש רלוונטיים לנושא הספר או לקו המנחה שלו. הנושא שעליו החלטתי לכתוב היה ההיסטוריה של וירוסי המחשב, תוכנות זדוניות בשמן המקצועי יותר, וכיוון שאלפי וירוסים חדשים מופיעים בכל שנה ברחבי העולם, הבחירה במי מהן להתמקד אינה תמיד קלה. אבל היה ברור לי, כבר למין המחשבה על כתיבת הספר, שאחד מהפרקים בספר יוקדש לווירוס סטאקסנט. באותה נקודת הזמן היא הייתה התוכנה הזדונית המתוחכמת והמורכבת ביותר שנתגלתה אי פעם. אבל לא התחכום הטכנולוגי גרדה הוא זה שהפך אותה לחשובה כל כך בתולדותיו הקצרים יחסית של עולם הבטחת המידע, אלא העובדה שסטאקסנט חשפה בפני הציבור. וגם בפני המומחים, את משמעותו האמיתית של האיום הנשקף מהתקפות סייבר על מתקנים תעשייתיים, כגון קורים גרעיניים ומפעלים פטרוכימיים. זה היה כאילו מישהו הרים חלק מכיסוי מעל לארגז פירות, וחשף לנגד עינינו תפוח רקוב ובאוש במיוחד בקצה הארגז. לאחר חשיפה שכזו, אתה לא יכול שלא לשאול את עצמך, כמה פירות ריכובים נוספים מסתתרים בארגז, ובהשלכה לעולם הבקרה התעשייתית, עד כמה חשופות התשתיות התעשייתיות שבהן אנחנו תלויים כל כך, למשל חשמל ודלק, לאיומים ממוחשבים מסוגה של סטאקסנט. זו הייתה יותר מאשר קריאת השכמה, זה היה צופר של רכבת מסע הולכת ומתקרבת. הפרק בחסות מדולה, חברת השמה בתחום ההייטק. מאחורי כל חתימה על חוזה העסקה בחברות הייטק מובילות, מתנהלים תהליכים מורכבים של התאמת צרכי החברה לרצונות וליכולות של המועמד. מדובר בשידך לכל דבר, וכמו כל שידך טוב, ההצלחה נמדדת בכך ששני הצדדים יהיו מרוצים לאורך זמן. התנהלות מותאמת אישית, נעימה, מדויקת ויעילה היא זו שמביאה איתה תוצאות. הייחוד של חברת מדולה הוא ביחס האישי שרואה את האדם שמאחורי קורות החיים ובליווי הדיסקרטי והצמוד לכל אורך התהליך. מדולה בוחרת בקפידה את החברות האיכותיות ביותר, בהן סביבות העבודה והשכר מצוינים, מסטארט-אפים שגייסו עשרות מיליוני דולרים ועד חברות ענק בינלאומיות. בימים אלו מגייסת מדולה כ-600 תקנים, במיוחד בתחומי הביג דאטה והסקיוריטי, של חוקרים, אנשי ניהול בכירים, מנהלי מוצר, מפתחים, אנשי דאב-אופס ועוד. הגישו את קורות החיים שלכם ל-medula.co.il, מדולה M-E-D-U-L-L-A, אפילו אם אתם לא מחפשים עבודה ברגע זה ממש, או שילחו אותם למייל כנרת, K-I-N-N-E-R-E-T, את medula.co.il. וזה לא שלא היו וירוסי מחשב מתוחכמים מאוד לפני 2010. היו גם היו כמובן ואפילו לא מעט. אבל סטאקסנט פגעה בתחום מסוים מאוד של עולם המחשוב, תחום שרוב הציבור אינו מכיר ואינו חשוף אליו ביום יום. בקרה תעשייתית ממוחשבת. כדי לסייע לנו להכיר טוב יותר את תחום עולם המחשב הזה, הפחות מוכר, גייסתי את אנדרו גינטר, איש אבטחת מידע ותיק ומומחה בהגנה על מערכות בקרה תעשייתיות.
Hi Ran, I'm happy to join you. My name is Andrew Ginter. I'm the Vice President of Industrial Security at Waterfall Security Solutions. I've got a long history of writing code, mostly in the industrial control system space, writing control system products. In a sense, I was part of the problem in the early days of connecting these networks together, and then I got religion, and now I'm trying to secure all of these connections that we haphazardly connected together over the last 20 years.
בדומה לרבים ממשתמשי המחשב בימינו, אנדרו ועמיתיו המתכנתים הכירו וירוסי מחשב וידעו כיצד להישמר מפניהם בעזרת תוכנות אנטיווירוס וכדומה. אבל במחצית העשור הראשון של המאה ה-21 החלו מתקבלות התראות אודות סוג חדש של איום.
In about 06 or 07, the American Department of Homeland Security started issuing warnings saying there's a new class of attack out there, this advanced persistent threat, where there's significant differences between that and sort of the viruses and botnets that people were used to.
שמו של האיום החדש היה אם כן Advanced Persistent Threat, או בקיצור APT. כדי להבין מהו APT ומה מיוחד בו, הבה נחזור צעד לאחור ונגדיר מהו וירוס או תוכנה זדונית. במובן הבסיסי ביותר, תוכנה זדונית היא תוכנה שגורמת לנזק כלשהו במתכוון, כמו למשל מוחקת מידע חשוב או גונבת מידע מהמחשב. וירוס הוא סוג של תוכנה זדונית, זאת אומרת, יש תוכנות זדוניות שאינן מוגדרות כווירוס, אבל לצורך הדיון שלנו, כדי שלא לסבך עניינים, נשתמש בשני המונחים הללו באותה המשמעות. וירוסים רבים מסתובבים באינטרנט, גונבים פרטי חשבונות בנקים, מתקינים תוכנות לא רצויות על מחשבים וצרות דומות אחרות, אבל לכולם תכונה משותפת. הם לא מוכוונים נגדך או נגדך. זאת אומרת, ברוב המקרים הווירוס ינסה לתקוף כמה שיותר מחשבים ברחבי האינטרנט, אבל לאו דווקא מחשבים של משתמשים ספציפיים, אלא כל מחשב אקראי שיזדמן בדרכו. APT, לעומת זאת, הוא איום ממוקד. זה וירוס שנוצר במיוחד כדי לחדור למערכת ספציפית או כדי לפגוע במחשבים של ארגון מסוים אחד. אם נדמה את הווירוסים לפצצות אוויריות, אז וירוס רגיל הוא סוג של הפצצת שטיח שכזו, מהסוג שאפשר לראות בסרטונים מימי מלחמת העולם השנייה. אלפי פצצות שמוטלות על פני שטח גדול, בתקווה שכמה מהן לפחות יפגעו במטרתן. ה-APT לעומת זאת הוא טיל מונחה שמכוון לחלון האגף הצפוני בקומה השנייה בבניין מסוים מאוד. המילה persistent בתוך APT מרמזת על המעורבות האנושית בהפעלת התוכנה הזדונית הזו. המפעיל האנושי עוקב מרחוק דרך האינטרנט אחר פעולותיו של ה-APT ומנחה אותם. כפי שיספר אנדרו, באותה התקופה, שנת 2005-2006, כבר נתגלו פה ושם תוכנות זדוניות מסוג APT, אבל כולן היו ממוקדות בעולם העסקים, במטרה לגנוב כרטיסי אשראי, לפרוץ חשבונות בנקים, או אפילו ריגול תעשייתי. עולם הבקרה התעשייתית, לעומת זאת, לא נתקל באיום שכזה.
A lot of people followed this with some interest. Everybody likes to see things break. Here was a new way that people were describing about how things would break. But nobody really believed they would ever be the target of an advanced threat. All this advanced threat stuff was happening on IT networks, on business networks, you know, stealing credit cards, stealing bank account information. There had not been a worm or a virus or anything before specifically targeting control system components in the wild. At least not widely reported, not that I was aware of. You know, the kinds of security incidents you've seen before then was stuff like insiders using their own passwords and access to systems to cause malfunctions. The classic one that everyone talked about was Marucci in Australia.
כן. האירוע במרוצ'י. זה היה עסק מסריח ולא נעים שכזה, אבל אולי כדאי להתעמק בו כדי להבין טוב יותר מהי בכלל בקרה תעשייתית ומדוע היא כה חשובה. פלך מרוצ'י, או מרוצ'י שייר, הוא אחד משכיות החמדה של אוסטרליה. אזור כפרי יפה ומוקד משיכה לתיירים חובבי טבע. במרוצ'י קיימת מערכת ביוב מקומית שמטפלת בכ-35 מיליון ליטרים של שפחים בכל יום, בעזרת 142 משאבות ביוב הפזורות בכל רחבי הפלך. מי שאחראי על התפעול הרציף של מאות המשאבות, הוא מחשב כמובן, ליתר דיוק מערכת מחשב מטיפוס המכונה SCADA, ראשי תיבות של Supervisory Control and Data Acquisition, או מערכת בקרה ואיסוף נתונים. השם אולי נשמע קצת מסובך, אבל העיקרון פשוט. המחשב אוסף נתונים מחיישנים שונים, למשל חיישנים המדווחים את גובה מי השפחים, ומפעיל או מחבא משאבות ביוב בהתאם. אפשר לומר שהמזגן הביתי שלכם הוא מעין מערכת סקאדה שכזו. חיישן זהיר בשלט מספר למחשב של המזגן מהי הטמפרטורה בתוך הבית, והמחשב מפעיל או מחבא את המדחס כדי לשמור על הטמפרטורה הרצויה. בשנת 1999, ויטק פודן פיקח על משאבות הביוב במרוג'י מטעם החברה שהתקינה את מערכת הבקרה. ויטק, אז בשנות ה-40 לחייו, הוא עסק בחברה במשך כשנתיים, עד שהתפטר בסוף 1999 בעקבות סכסוך כלשהו מנהליו. לאחר שעזב את עבודתו, פנה אל מועצת המחוז האחראית על מערכת הביוב, והציע לה את שירותיו כמפקח. המועצה סירבה. זמן לא רב לאחר מכן, החלה מערכת הביוב של מרוג'י לסבול מסדרת תקלות מסתוריות וחסרות פשר. משאבות ביוב תקינות לחלוטין הפסיקו לעבוד. אזעקות שהיו אמורות להטריע מפני תקלות דממו. הביוב עלה על גדותיו, וכ-800 אלף ליטרים של ביוב הציפו שטחים נרחבים. שמורות טבע נהרסו, נחלים השחירו וכל הדגה בהם חוסלה. התושבים סבלו מריחות איומים במשך שבועות. רשות המים של מרוצ'י הזמינה מומחים, ואלו בחנו את התקלות. בתחילה עלה החשד שאולי הפרעות ממערכות בקרה אחרות בסביבה גורמות לתקלות, או שאולי מדובר בתקלת חומרה כלשהי. אבל לאחר שכל החשודים המיידיים נבדקו, עמדו המומחים חסרי אונים. שוב ושוב הם בדקו משאבות שכשלו, ומצאו שם ציוד חדש ותקין שפשוט הפסיק לעבוד מעצמו. ואז באחד הימים, מהנדס שעבד על מערכת הביוב בשעה 11 בלילה ושינה איזו קונפיגורציה במערכת, הבחין שהשינוי הופס ובוטל כעבור חצי שעה. חשדו התעורר והוא החליט לבדוק לעומק את תעבורת הנתונים בין המשאבות השונות. הוא הבחין שמשאבת ביוב מספר 14 היא זו ששלחה את הפקודות שביטלו את השינוי המקורי שלו. המהנדס נסע אל המשאבה, בדק אותה ואת המחשב שלה, ומצא אותם תקינים לחלוטין. חשדו שיד אנושית נעלמה היא זו שזורעת כאוס במערכת הבקרה התעצם, והוא החליט לטמון מלכודת להאקר. הוא שינה את אות הזיהוי של המשאבה מ-14 ל-3, דהיינו כל הפקודות הלגיטימיות מהמחשב של תחנת שאיבה 14 יגיעו עכשיו תחת אות הזיהוי 3. הוא המתין לתקלה הבאה ואז בדק את תעבורת הנתונים. כפי שחשד, הפקודות הזדוניות הגיעו עדיין תחת אות הזיהוי 14. במילים אחרות, מישהו פרץ לרשת התקשורת של המשאבות, התחזה למשאבה 14 וגרם לנזקים במערכת הבקרה. הסימון ירד והחשד נפל על ויטק בודן. החוקרים העריכו שהוא חודר לרשת באמצעות הרשת האלחוטית, ומכאן שסביר להניח שבזמן הפריצה הוא יהיה חייב להיות בטווח של לכל היותר כמה עשרות קילומטרים מתחנות השאיבה. חוקרים פרטיים נזכרו על ידי רשות המים לעקוב אחר תנועותיו של בודן. ב-23 באפריל, בשעה 7:30 בבוקר, הראה שוב סדרה של תקלות במערכת הביוב, והרשת שנפרסה סביב בודן נכנסה לפעולה. החוקרים הפרטיים הבחינו בו נוסע במכוניתו בכביש מהיר, לא רחוק מאחת מתחנות השאיבה, והזעיקו את המשטרה. ניידת המשטרה רדפה אחרי בודן ועצרה אותו, וברכב נתגלו מחשב נייד ועליו עותק פיראטי של תוכנת הבקרה במשדר רדיו דו-כיווני. ויטק בודן הועמד למשפט וטען שכל העדויות נגדו הן נסיבתיות ומגמתיות. אף אחד לא ראה אותו מעולם פורץ לרשת הבקרה. בית המשפט האוסטרלי לא השתכנע. העדויות הנסיבתיות נגד ויטק היו חזקות מאוד, ובמיוחד ציוד התקשורת שהחזיק במכוניתו, ציוד תקשורת ייעודי לעבודה מול מחשבי הבקרה של רשת הביוב. השופט העריך שויטק ביקש לנקום במעסיקיו הקודמים, או שאולי קיווה לזכות בחזרה בתפקידו כשיזעיקו אותו לתקן את התקלות במרכאות אחרי שעזב. ויטק בודן נידון לשנתיים מאסר, והפשע שביצע הפך למוקד התעניינות של מומחי אבטחת מחשבים רבים בכל העולם. הם נתחו את מעשיו בדקדקנות, והמסקנות שעלו לא היו נעימות. מערכת הבקרה של מרוצ'י לא תוכננה כדי להתמודד כנגד פריצות שכאלה. כמו שקורה במקרים רבים בעולם התוכנה, העיסוק במציאת פתרון לבעיה ההנדסית דוחק לשוליים את הצורך בשיקולי אבטחת מידע. אפשר לנחש שאבטחת מידע לא הייתה בראש מעייניהם של המהנדסים שבנו את מערכת הבקרה של הביוב. היה להם גם ככה מספיק בראש. מומחי אבטחה רבים טענו שהמקרה הזה הוא רק קצה הקרחון. מערכות בקרה תעשייתיות, בדומה למערכת המחשב ששלטה על משאבות הביוב של מרוצ'י, הן הבסיס שעליו נשענות כמעט כל התעשיות והתשתיות שלנו. מיליוני מערכות בקרה שכאלה פזורות ברחבי העולם ומבקרות מגוון אדיר של תהליכים תעשייתיים, מפסי ייצור של המבורגרים ועד קורים גרעיניים לייצור חשמל. הקלות שבה הצליח ויטק בודן לשבש את פעולתה התקינה של מערכת הבקרה במרוצ'י ולהביא לנזקים סביבתיים חמורים, עשויה להעיד, טענו מומחי ההבטחה, על הקלות שבה ניתן אולי לשבש את אספקת הדלק ברחבי מדינות או להשבית אספקת חשמל לערים שלמות. אבל ב-2006, כשהתריעו רשויות בארצות הברית מפני האפשרות של תוכנה זדונית מתוחכמת שתתקוף מערכות בקרה תעשייתיות, כל העניין הזה היה תיאורטי לחלוטין.
And in 2010, when Stuxnet hit, it was, in a sense, the first very concrete example of an advanced attack targeting industrial control systems. It was very big news.
הדיווח הראשון אודות סטאקסנט מתקבל מיצרנית אנטיווירוס בלרוסית בשם וירוס בלוקדה. סרגי אולסן, מתכנת ואיש אבטחת מידע, היה אז ראש צוות בחברה הקטנה והאלמונית שסיפקה שירותי תמיכה טכנית וייעוץ בעיקר ללקוחות מקומיים ופה ושם גם ללקוחות מחוץ למדינה. ב-2010, באחד מימי שבת, פנה אל סרגי נציג אחד הלקוחות. חברה איראנית כלשהי. יום שבת הוא יום מנוחה בבלרוס, וסרגי היה בחתונה של חברים. אבל הנציג שפנה אליו היה גם מכר אישי של סרגי, ולכן בזמן שכל שאר החוגגים היו עסוקים בשתייה וריקודים, סרגי מצא את עצמו עומד בפינה ומשוחח בטלפון בענייני עבודה. הנציג האיראני סיפר לסרגי שמספר מחשבים בארגון קורסים מדי פעם ומציגים את המסך הכחול, Blue Screen of Death, שמוכר לכל מי שנתקל בבעיה קריטית במערכת ההפעלה Windows. בתחילה שיער סרגי שמדובר בבעיה טכנית שלא קשורה כלל לתוכנות זדוניות אלא להתנגשות כלשהי בין שתי תוכנות רגילות שמותקנות על המחשב, אבל כשהבין שהבעיה נתגלתה גם במחשבים בעלי התקנה חדשה ונקייה של Windows, כאלה שכמעט ולא מותקנות עליהם תוכנות נוספות, הוא החל לחשוד שמדובר בווירוס כלשהו. כששב לעבודה ביום שני, הוא השתלט מרחוק על המחשבים האיראנים והחל נובר בקרבי מערכת ההפעלה. לבסוף, איתר את התוכנה שגרמה לקריסת המחשבים. האופן שבו התוכנה הבלתי מוכרת הסתירה את עצמה בינות לקפצים השונים במחשב, הזכיר לסרגי תוכנות זדוניות אחרות, אבל לתוכנה החשודה היה מאפיין אחד משונה ובלתי שגרתי. היא החזיקה ב-Digital Certificate, או חתימת אבטחה דיגיטלית, תקפה ותקינה. מהי חתימת אבטחה דיגיטלית? אנדרו יסביר לנו.
If I give you a new driver and say, here, install this on your machine, and you try, the machine will say, that's funny, the driver is signed by this certificate that I've never seen before. The certificate claims to be, you know, abc.com hardware manufacturer. Do you trust this certificate? And if you say yes, there's also a checkbox that says, in the future, don't ask me this question, just go. And if you click that, then the next time you see a piece of software signed by that vendor, you won't be asked anymore. It'll just install.
במילים אחרות, חתימת אבטחה דיגיטלית היא כמו אישור כניסה לבסיס צבאי. בפעם הראשונה שאתה מגיע לבסיס, השינג' יעצור אותך לבדיקה, ואחרי הבדיקה תקבל אישור כניסה. בפעם הבאה שתרצה להיכנס, תוכל להציג את האישור לשומר, והוא ייתן לך להיכנס ללא שאלות וחקירות. באותו האופן, תוכנה שיש לה חתימת הבטחת תקינה יכולה להתקין את עצמה על המחשב ללא התראות וללא אישורים. הפרט המשונה הוא שרק חברות תוכנה מוכרות ומכובדות יכולות לחתום את התוכנות שלהן באישור כניסה דיגיטלי שכזה. התוכנה החשודה שבחן סרגי לא נראתה כמו תוכנה לגיטימית, כזו שנוצרה בידי חברה מכובדת. האופן שבו היא ניסתה להסתתר בתוך המחשב היה חשוד מדי, כמו אדם בחנות קולבו לבוש במעיל ארוך ועבה ביום קיץ חם. אבל אם מדובר בתוכנה זדונית, כיצד ייתכן שיש לה חתימת הבטחה דיגיטלית תקינה? סרגי ועמיתיו בווירוס בלוקדה התווכחו זה עם זה שעות והמשיכו לנבור בקרבי התוכנה החשודה עד שאותר האקדח המאשן והוויכוח תם. סרגי גילה שכדי להתקין את עצמה במחשב, התוכנה החשודה ניצלה בג, תקלת תוכנה במערכת ההפעלה. תקלת התוכנה גרמה לכך שכאשר מישהו מחבר למחשב זיכרון USB נייד נגוע בתוכנה החשודה, התוכנה מסוגלת להתקין את עצמה במחשב באופן מיידי ללא ידיעתו של המשתמש או אישורו. עצם העובדה שמדובר בניצול של בג במערכת ההפעלה הייתה עדות שאינה משתמעת לשני פנים שמדובר בתוכנה זדונית. אין חברת תוכנה מכובדת שתנקוט בשיטת הפעולה הזו. ההנחה הזו הוששה מאוחר יותר, כשהתברר שחתימות ההבטחה הדיגיטליות הן למעשה חתימות שנגנבו מכספות במשרדיהן של שתי חברות טיואניות, ויילטק וג'יי מיקון. משרדיהן של שתי החברות נמצאים זה ליד זה באותו אזור תעשייה בטיואן. זהות הפורצים מעולם לא נתגלתה. הפרק בחסות דוקטור טקסט, המספקת שירותי תיעוד וכתיבה טכנית, פיתוח תכנים שיווקיים ותרגום לחברות הייטק ולתעשייה הביטחונית. כתיבה טכנית היא חלק מהותי בכל פרויקט. תיעוד איכותי מעיד במקרים רבים על מוצר איכותי. בדוקטור טקסט תמצאו צוות המורכב מאנשים בעלי השכלה רחבה, כללית וטכנית, ויכולת קליטה מהירה של טכנולוגיות מגוונות, בין אם בתכנות, אלקטרוניקה, מכניקה וכדומה. בין אם אתם עוסקים בציוד רפואי, בתעשייה הביטחונית או בכל תחום אחר בהייטק, דוקטור טקסט מבטיחה לכם שירות מעולה ותיעוד איכותי. בקרו עכשיו באתר של דוקטור טקסט בכתובת dr-text.co.il או לחצו על הבאנר באתר הבית של עושים היסטוריה כדי ללמוד על השירותים שמציעה החברה ועל ההנחה המיוחדת למאזיני עושים היסטוריה. dr-text.co.il סרגי אולסן הבין שהוא שוחה במים עמוקים מדי. וירוס בלוקדה היא חברה קטנה שממוקדת בשירות לקוחות וייעוץ, ללא משאבים או כוח אדם מספיקים כדי לנתח לעומק את התוכנה הזדונית. הוא ניסה לפנות למייקרוסופט ולהתקן אותה בדבר הבאג המסוכן, אך הם התעלמו מפנייתו. וזה לא מפתיע. וירוס בלוקדה הייתה חברה קטנטונת, ולמייקרוסופט יש צרות אחרות. לסרגי לא הייתה ברירה, אלא לפרסם את העניין באופן פומבי, ולקוות שמישהו אחר, אולי יצרנית אנטיווירוס גדולה יותר, תגלה עניין במה שגילה. ב-10 ביולי 2010 שחררה וירוס בלוקדה הודעה לעיתונות באתר האינטרנט שלה, ובה נכתב, ציטוט, אזהרה אודות תוכנה מזיקה המנצלת חולשה חדשה להתפשטות. מומחי וירוס בלוקדה גילו אותה ב-17 ביוני 2010, ובבדיקה נסתבר שהווירוס מועבר באמצעות התקני אחסון USB. תוכנה מזיקה זו מסוכנת ביותר, כיוון שהיא מסוגלת להדביק מחשבים רבים וליצור מגפה חדשה. סוף ציטוט. כדאי לציין שלמרות הטון המאיים, הודעות שכאלה הן דבר שבשגרה בתעשיית האנטיווירוס. אלפי וירוסים חדשים מתגלים ברחבי העולם בכל שבוע. המיוחד במקרה הזה היה שתקלת התוכנה במערכת ההפעלה, התקלה שאפשרה לתוכנה הזדונית להתקין את עצמה בחשאי בכל פעם שמישהו מכניס זיכרון USB נייד למחשב, לא הייתה מוכרת עד כה. וכיוון שהבאג אינו מוכר, אין הגנה כנגדו. מייקרוסופט עדיין לא הוציאה עדכון למערכת ההפעלה שסותם את הפרצה, ויצרניות האנטיווירוס עדיין לא שילבו בתוכנות שלהן הגנות כנגד וירוסים שמנצלים את הפרצה. במילים אחרות, כל תוכנה זדונית שמצוילת באמצעים לנצל את פרצת ההבטחה הזו, יכולה לחדור לכל מחשב שמריץ את מערכת ההפעלה Windows, גם אם מותקנת עליו תוכנת אנטיווירוס עדכנית לחלוטין. וכיוון שבאג חדש ובלתי מוכר שכזה הוא תקלה מסוכנת בעת השלכות על מיליארדי מחשבים ברחבי העולם, אלו חדשות מעניינות הרבה יותר מסתם עוד וירוס נוסף שנתגלה איפשהו. הדיווח של וירוס בלוקדה נתקבל בעניין רב על ידי מספר בלוגרים מוכרים בתחום אבטחת המידע, ומהם עבר לכלי תקשורת אחרים. מייקרוסופט הזדרזה להודיע שמהנדסיה עובדים כעת מסביב לשעון די להוציא עדכון לווינדוס שיאטום את פרצת האבטחה, ומספר חברות אבטחה החלו בוחנות את התוכנה הזדונית לעומקה. ככל שהעמיקו המומחים לחפור בקוד שלה, כך הם הבינו שלא מדובר בסתם עוד וירוס, כי הם באחד מהווירוסים המתוחכמים ביותר בהיסטוריה. ולא רק זאת, אלא שמדובר בתוכנה זדונית שמתוכננת לפגוע באופן בלעדי במערכות בקרה תעשייתיות. במילים אחרות, זהו אותו Advanced Persistent Threat, APT, שעליו הזהירו רואי השחורות כבר מאז 2005. השם שניתן לתוכנה הזדונית החדשה היה Stuxnet, צירוף של שתי מילים אקראיות בקוד שלה.
People reacted almost immediately that, you know, there were entire sites that glued all the USB ports shut on their control system network. It was, you know, beforehand it was no one will ever come after us with a targeted attack. That's for IT. Afterwards it was, oh no, now what? Certainly in the day there was some panic. The Stuxnet worm spread on control system networks. When it was discovered, there was no antivirus for it. There were no security updates to close the holes that it was using. There was no way to stop it. No, in the early days, nobody knew what it was or what the objective of it was, what its consequences would be. All they knew was that here was something that was spreading on control system networks, and there was no way to stop it. And so one of the ways it spread was on USB sticks, and so people took what measures they could. You know, it's very bad news when something hits the industry and, you know, you're told, you know, take precautions, you know, you're in trouble. What precautions should I take? I don't know. That's a very, very distressing thing to hear.
צוותים של מספר יצרניות אנטיווירוס גדולות ניתחו את Stuxnet ופרסמו הודותיה דוחות מפורטים. זה היה מאמץ כביר שדרש כמה חודשי עבודה, שכן Stuxnet הייתה תוכנה זדונית גדולה מאוד במונחים של כמות הפקודות שהכילה, סדר גודל של כ-150 אלף שורות קוד פלוס מינוס. נדיר מאוד למצוא תוכנות זדוניות כל כך גדולות, והעובדה הזו מעידה על המורכבות של הווירוס. חלק גדול מהתחכום של התוכנה הזו הוקדש לאופן שבו Stuxnet מפיצה את עצמה ומסתתרת מפני מי שינסו לאתר אותה. בואו נזכור יחד את מחזור החיים במרכאות של Stuxnet. עובד כלשהו מגיע לעבודה. זה יכול להיות מנהל החשבונות של המפעל או אולי המחסני בקפיטריה. הוא מתיישב מול המחשב ומוציא מכיסו זיכרון USB נייד שמכיל מסמכים שעבד עליהם אמש, תמונות של הילדים או כל מידע שרצה לשים בכיס. הוא מחבר את הזיכרון הנייד לשקע ה-USB של המחשב ומעתיק את המסמכים למחשב העבודה שלו. אבל הזיכרון הנייד מכיל דבר נוסף, עותק של Stuxnet. איך הגיע לשם העותק הסמוי? לא נדע לעולם. אולי המחשב הביתי של העובד היה נגוע בווירוס, או אולי יד נעלמה דאגה להחדיר את התוכנה הזדונית לזיכרון הנייד. כך או כך, תוך כדי שהעובד מעתיק את המסמכים מהזיכרון, Stuxnet מתקינה את עצמה במחשב שלו בדממה מוחלטת וללא כל התראות או סממנים חיצוניים אחרים. אולי הבחנתם בכך שאנדרו גינטר מכנה את Stuxnet בשם Worm, תולעת. תולעת היא סוג של וירוס מחשב שמסוגל להפיץ את עצמו בתוך רשת של מחשבים ללא מגע יד אדם, בדומה לאופן שבו חיידק או נגיף מתפשטים בתוך הגוף דרך כלי הדם שמגיעים לכל מקום. כדי לחדור למחשב הראשון בתוך המפעל, סטאקסנט זקוקה ליד אדם, לאותו עובד שיכניס את התקן הזיכרון הנייד לשקע ה-USB, אבל מאותו הרגע היא עצמאית ומסוגלת להתפשט בין המחשבים השונים בתוך המפעל דרך הרשת שמחברת את המחשבים. אותה הרשת שמאפשרת לרואי החשבון או למחסנאי לשלוח אימיילים לחבריו לעבודה או לשתף איתם קבצים. היכולת לדלג באופן עצמאי ממחשב אחד לשני היא זו שהופכת את סטאקסנט לתולעת. מה מחפשת סטאקסנט ברשת המחשבים? מדוע היא מדלגת ממחשב למחשב? ובכן, יש לה מטרה ברורה. זכרו שמדובר כאן במפעל תעשייתי כלשהו, אולי מפעל לייצור המבורגרים, אולי תחנת כוח לייצור חשמל. המחשבים של המחסנאי ואירועי החשבון שייכים לרשת המחשבים העסקית של הארגון, ושם נמצאים אולי פרטי חשבון הבנק של החברה, או מידע סודי על פטנטים חשובים. אבל אלו אינם מעניינים את סטאקסנט. היא מחפשת משהו אחר לגמרי. את המחשבים השייכים למערכת הבקרה התעשייתית של המפעל. המערכת ששולטת על החום בתנורים או על מהירות הסיבוב של הטורבינות. סטאקסנט בודקת אם על המחשב מותקנת תוכנה בשם סטפ 7 מתוצרת החברה הגרמנית סימנס. זו תוכנה ייעודית לבקרה תעשייתית, ולכן אם היא מותקנת על המחשב, סטאקסנט יכולה להניח שהמחשב עליו היא נמצאת כעת הוא חלק מאותה מערכת בקרה תעשייתית. המערכת הזו תהיה כמעט תמיד מוגנת ומופרדת משאר רשת המחשבים הארגונית בשורת אמצעי הבטחה, כמו תוכנות אנטיווירוס או חומות אש וירטואליות. אבל סטאקסנט מתוחכמת מספיק כדי לפרוץ דרך אמצעי ההבטחה האלה, כאילו אינם קיימים כלל. מדוע דווקא את התוכנה הזו ולא אחרות? את זה נגלה בהמשך, אבל הבחירה בסטפ 7 לא הייתה אקראית. יוצריה של סטאקסנט אף תרחו והשיגו סיסמה סודית שמאפשרת להם לפרוץ את סטפ 7 ולהיעזר בה כדי להדביק מחשבים נוספים ששייכים לרשת הבקרה של המפעל. כיצד השיגו את הסיסמה הסודית? כמו במקרה של חתימות ההבטחה הגנובות, אין לנו מושג. אף אחד, פרט למתכנתים שפיתחו את סטפ 7, לא היה אמור לדעת על קיומה של הסיסמה הסודית. אחרי שפרצה לסטפ 7, בודקת סטאקסנט אם למחשב מחובר ציוד בקרה בשם PLC, ראשי תיבות של Programmable Logic Controller. ה-PLC הוא מחשב קטן ופשוט, שמסוגל לתרגם במרכאות את הפקודות המתקבלות ממחשב ה-PC ולהעבירן לגנרטור, למסוע או לתנור שאנחנו מעוניינים לשלוט בו, ולהעביר מידע שמתקבל מהחיישנים בכיוון ההפוך, מהמכונה אל המחשב. אפשר לדמות זאת למצב העניינים במשפחה טיפוסית. האישה בבית מנהלת את העניינים ורואה שהבעל יושב וקורא עיתון בסלון, בשקט, נח לו. זהו כמובן מצב בלתי מתקבל על הדעת, ולכן היא מורה לילד הקטן, ה-PLC באנלוגיה שלנו, ללכת לאבא ולבקש ממנו לזרוק את הזבל, לגרוף את העלים בגינה, או לצבוע את האבנים בכניסה בסיד לבן. באותו האופן, תפקידו של ה-PLC הוא לתרגם את המידע הזורם הלוך ושוב בין מחשב הבקרה והמכונה הנשלטת. אם מוצאת סטאקסנט ציוד PLC שכזה, ואם מתמלאים מספר תנאים חיוניים נוספים שארחיב עליהם בהמשך, אזי התוכנה הזדונית יודעת שמצאה את מטרתה. ומה קורה אז? ובכן, דמיינו את סטאקסנט כטיל מונחה. לטיל שני חלקים. החלק הראשון הוא הרקטה שמביאה את הטיל למטרתו, והחלק השני הוא ראש הנפץ, פיילוד, בלז, שגורם את הנזק האמיתי למטרה. כל המנגנון שתיארתי עד כה, ההדבקה באמצעות זיכרון USB נייד, ההתפשטות בתוך הרשת הארגונית והפריצה לתוכנת סטפ 7, היה הרקטה, החלק בסטאקסנט שמטרתו למצוא את הדרך אל רשת הבקרה התעשייתית ואל ה-PLC שמחובר למכונות במפעל. עכשיו, כשמצאה תוכנה הזדונית את מטרתה, הגיעה השעה להפעיל את ראש הנפץ. החלק הזה בסטאקסנט, ראש הנפץ שלה, הוא גם מה שהופך אותה לייחודית, חסרת תקדים ומפחידה כל כך. ועליו נדבר בחלקו השני של פרק זה. זהו, עד כאן. מיד נמשיך אל חידה חדשה של ניר דהן, סיכום ההקאטון שערכנו בשבוע שעבר ועוד, אך ראשית, חסות אחת קצרה. הפרק בחסות Outbrain Engineering, המגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. את המוצר של Outbrain Engineering אתם מכירים גם אם לא ידעתם שבו מדובר. רוב ההמלצות שמוצעות לכם בסוף כתבות בוויינט, בהארץ, CNN, ESPN ועוד אתרים גדולים אחרים הן פרי פיתוחה של Outbrain. אלפי השרתים של Outbrain מגישים מאות מיליארדים של המלצות בכל חודש לכחצי מיליארד קוראי תכנים בכל רחבי העולם. זהו אתגר הנדסי ואלגוריתמי ענק שכל מטרתו להתאים לכל אחד מקוראי התכנים ברחבי העולם את המלצות התוכן שיעניינו אותו באותו הרגע, וכל זה בתוך כמה מילי שניות. יצא לי לבקר לפני שבועיים במשרדים של Outbrain ליד נתניה, וסביבת העבודה הזו היא אחת מהנעימות והכיפיות שיצא לי לראות. Outbrain מחפשים מהנדסי Java Backend, טכנולוגיות ווב, אנשי סיסטם, ביג דאטה ואלגוריתמאים. הקליקו על הבאנר של Outbrain באתר של עושים היסטוריה, או שילחו את קורות החיים שלכם לכתובת jobs@outbrain.com. ביום חמישי האחרון, ה-10/12/2015, ערכנו את ההקאטון הראשון אי פעם של עושים היסטוריה. אני מוכרח להתוודות, לי ולדני רעדו קצת הברכיים. לא ידענו כמה מאזינים ירצו להגיע כל הדרך עד בנימינה, ועוד בפקקים של יום חמישי בערב בחופשת חנוכה. ואם אף אחד לא יגיע, מי יאכל את כל האוכל הטעים שהכנו? טוב, מחשבה שנייה זה לא כזאת בעיה, אבל בכל זאת לא נעים. לשמחתנו, יותר מ-30 מאזינים הגיעו להקאטון, מבוגרים וילדים, שזה אפילו קצת יותר מכפי שציפינו. הערב עצמו היה מעולה. אני הכנתי 10 שאלות של ילדים שאתם המאזינים שלחתם אליי, התחלקנו לקבוצות קטנות, וכל קבוצה עבדה על שאלה, כתבה את התשובה, ואז בסוף הערב הציגה אותה לפני כולם. האווירה הייתה מדהימה, והערב כולו היה מוצלח מאוד. אני הקלטתי הכל כמובן, ובעוד מספר שבועות תוכלו לשמוע הכל בפרק של עושים היסטוריה. אם פספסתם את ההקאטון או לא שמעתם עליו, אז ראשית אני ממליץ להצטרף לרשימת התפוצה בדואר האלקטרוני של התוכנית, שם תקבלו עדכון בכל פעם שיוצא פרק וגם על כל האירועים. שנית, אנחנו כנראה ניזום הקאטון נוסף בשנה הבאה, ותהיה לכם הזדמנות להירשם אליו מבעוד מועד. פרק חדש של סיפור משפחתי יצא לאור השבוע. סיפור משפחתי, אזכיר, הוא פודקאסט חדש מבית עושים היסטוריה שעוסק בסיפורים אנושיים. שמו של הפרק החדש הוא בעבר הירדן עם קושי רימון, וגיבורנו הוא אילן שוהם, קיבוצניק מהזן הישן והמקורי, שחצה את הקווים לירדן עם קושי רימון בשנות ה-60, שחרר את הכותל במלחמת ששת הימים, והיה בכוח הראשון שחצה את תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים. כמו שאמרתי, חיים לא שגרתיים. הנה טעימה קצרה, 90 שניות בלבד, מתוך הפודקאסט החדש. בקרו באתר של סיפור משפחתי, www.familysounds.co.il, כדי להירשם ולהאזין לפרק הקודם של הפודקאסט. וכמובן, אם גם אתם רוצים שנעשה פרק שכזה על הסיפור המשפחתי שלכם, שלחו לי מייל לכתובת run@runlevy.com.
אילן שוהם, בן קיבוץ.
יש משהו מאוד נינוח בקולו של אילן. כששומעים אותו סתם כך, אי אפשר לחשוב למשל שאותו אדם חצה את הגבול לירדן, כשהיה רק בן 17.
אז יום אחד המורה לכלכלה אומר, שמע, יש לי פה איזה תלמיד, שמעון רימון, תעזור לו קצת בכלכלה. שמעון רימון, המכונה קושי. בספי על גבעה הייתה משטרה, ואז חשבנו לקחת ג'יפ מהמשטרה ולסוע איתו על הכביש לפטרה. לכבוש את ירושלים זה לא כמו לצנוח בלריש. תראי, הבעיה בירושלים שבגלל הבתים והסלעים מתפוצצת פצצה, בעיקר מרגימות, הרסיס רז 20 פעם. היו להם 100 נפגעים עוד לפני שנלחמו בכלל. על ידי נהרג הממם, קיבל רסיס למצח, זהו, מת.
ואז החל הדבר האמיתי.
מתקבל את ההחלטה על חציית התעלה.
לפני שני פרקים ביקשתי מכם לשתף אותנו בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט בעובדה מעניינת או אנקדוטה מוצלחת על המקצוע שלכם, העבודה שלכם, משהו שאנשים מחוץ למקצוע בדרך כלל לא יודעים. אתם נהניתם והנה מקבץ חלקי של תשובות. אני מתנצל מראש, אני לא יכול להביא את כל התשובות, היו פשוט יותר מדי. אז הנה, שי בראשי כתב שאחת העבודות שהוא עובד בהן היא מוכר מזרנים, וסוד גלוי הוא שהמונחים מזרון אורתופדי ומזרון הוליסטי הם מונחים שיווקיים שלא אומרים שום דבר בעצם. גם לדליה גרצמן יש שני כובעים, מתמטיקאית וחוקרת ביואינפורמטיקה. ובכובע חוקרת ביואינפורמטיקה, אנשים חושבים שפיצחנו את הגנום ולכן אנחנו מבינים איך הגוף עובד או משהו כזה, כשלמעשה אנחנו אפילו לא יודעים לסמלץ את התהליכים הכי פשוטים שקורים בתא. אריה שפירה כתב, אני מפתח מוצרים לתחום מדעי חדש למדי שנקרא אופטוגנטיקה. בגדול, אנחנו עושים שינוי גנטי כלשהו בתאים כדי שיגיבו לאור, לרוב נוירונים, ואנחנו מפתחים ציוד הערה שכזה. לא מזמן התפרסם מאמר עם ציוד שלנו בו גורמים ללב של חולדה לפעום לפי קצב שמוכתב לו על ידי אור במקום קוצב לב חשמלי רגיל. אריה, זה נשמע לי מגניב שחבר על הזמן. ולסיום, אחד בשם דני תימור כתב, אני קם כל בוקר, עולה לרכבת ומגיע לבנימינה, שם במשרד קטן, יחד עם טיפוס מעניין שהוא גם מהנדס וגם פודקסטר, אנחנו בונים את עתידה של עושים היסטוריה, CM פוד, סיפור משפחתי, פה ושם בארץ ישראל ועוד כמה פרויקטים עתידיים. כיף גדול. דני, כמעט שכנעת אותי שאתה רציני, אבל בסוף תפסתי אותך. כולם יודעים שאין מקצוע כזה פודקסטר. תודה לכל מי שהשיבו. בפרק הבא אני אעלה שאלה חדשה ומעניינת נוספת, אבל עכשיו הגיע תורו של ניר דהן לנסות ולאתגר אתכם.
שלום לרן ומאזיני עושים היסטוריה, כאן ניר דהן, והיום על שיזוף. האם יותר קל להישרף בשיזוף בחוף הים, או בעבודה בגינה, או אולי זה כלל לא משנה? מדוע? עד לפעם הבאה, נשתמע.
תשובות ופתרונות בקבוצת הפייסבוק שלנו, שקישור אליה תמצאו בדף הבית של עושים היסטוריה בכתובת www.ranlevi.com. שתי פינות היום בסוף הפרק. הפינה הראשונה היא פינתו של יפתח מזור מהפודקאסט פה ושם בארץ ישראל. בתוכניתו, יפתח עוסק הרבה בקשר שבין ארץ ישראל, ביולוגיה ומדע בכלל, והפינה הפעם היא הקדמה מתוך סדרה של שני פרקים של פה ושם, שעוסקים במורים מיתולוגיים לטבע בימים שלפני קום המדינה. כמו שאני מכיר את יפתח, הוא יודע לקחת את הנושא הדי מפתיע ולא שגרתי הזה, ולהפוך אותו לסיפור מדהים. האזינו בסוף הפרק ובקרו באתר של פה ושם. פה ושם, POVESHAM.TK. הפינה השנייה היא פינת ההיסטוריה והכימיה של היין. פינה בחסות יקב מרגלית. הפעם נשמע על נושא שממבט ראשון נראה כמעט חסר חשיבות, הפקק של הבקבוק. כפי שיספרו לנו דוקטור יאיר מרגלית ועוזר הינן שלו רמי לבנה, גילוי השם היה אחת מההתפתחויות החשובות ביותר בתולדות היין, ממש כך. מאזנה נעימה. ולפני סיום, לפני מספר שבועות, פגשתי בתחנת רכבת, במקרה לגמרי, מאזין בשם אמיר לוי. שוחחנו קצת וגיליתי שאמיר מתמחה בסיוע לעסקים בנושא צמיחה, שיווק וכו'. מפה לשם, אמיר התנדב לעזור לי עם הקידום לפודקאסט האמריקני החדש שלנו, CM פוד, אז אני אנצל את ההזדמנות להודות לו לעזרה הפנטסטית הזו, וגם אחזיר טובה ואספר לכם על מיזם מעניין שלו בשם האקדמיה לקריירה, שמטרתה לסייע לאנשי הייטק, מהנדסים, מתכנתים וכו', להשתפר במישור החברתי. איך לקרוא נכון מצבים חברתיים, איך להעביר ביקורת מבלי לפגוע, איך להעביר מסרים בצורה יעילה, ועוד כישורים חשובים ומועילים מעין כמוהם. האקדמיה לקריירה מציעה סדנאות במקומות העבודה, מוצרים דיגיטליים לעובדים והרצאות במקומות העבודה. בקרו ב-www.career.academy כדי ללמוד עוד. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם יכולים לעשות זאת במגוון דרכים. העזרה הגדולה ביותר היא לסייר לי להביא מפרסמים ונותני חסות. בכל ארגון יש מישהו שדואג לשיווק ולתדמית. ספרו לו על עושים היסטוריה, על הקהל האיכותי והייחודי של הפודקאסט, ועל החברות שכבר פרסמו אצלנו, ממייקרוסופט ואקמאי ועד מנור המבטחים וסיטי. כל עזרה שתעניקו לי בתחום הזה תהיה מבורכת. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ענת וייסברג, נירה עמית ונתן פוזניאק, התחקירנים, ניר סייג על עריכת הקול, קלי אולוקלין מגישה את CM פוד, דני תימור על הניהול והפיתוח העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בשבוע הבא עם סטאקסנט חלק ב'. להתראות.
אז קודם כל נתחיל במה זה בכלל טבע. לפי מילון ספיר החדש, למילה טבע יש שני פירושים. אחד, כל הדברים הקיימים בעולם. שתיים, נוף הבריאה בלי שינוי סדרי האדם. שימו לב איך ההגדרה הראשונה מכלילה את האדם כחלק מהטבע, בעוד שהשנייה פולטת אותו החוצה, בבחינת מותר האדם. לכאורה יש כאן סתירה, וכנראה הדבר נובע משני מקורות שונים לאותה הגדרה. הראשונה מקורה באסכולה המדעית, והשנייה באסכולה הדתית. וכנציג האסכולה המדעית בפרק הזה, אני חושב שגם דרך עיניים של איש מדע, שתי ההגדרות יכולות להיות נכונות מבלי לבוא בסתירה אחת עם השנייה. אפילו להפך, לדעתי הן משלימות אחת את השנייה. על פי התפיסה הדרוויניסטית, האדם נוצר והתפתח מהטבע, ולכן הוא חלק בלתי נפרד ממנו. וכמו שהוא צד בעלי חיים למחייתו, כך הוא ניצוד בעצמו. אבל המהפכה הנאוליתית, או בשמה המוכר יותר, המהפכה החקלאית, שהחלה באזורנו לפני כ-10,000 שנה, הייתה נקודת המפנה לתהליך ארוך ומתמשך, שהרחיק את האדם מהטבע באופן הדרגתי, עד שהגיע לנקודת קיצון אותה אנו רואים כיום, בבחינת מותר האדם. בתל אביב המבוטנת לפני ולפנים, כבר לא תוכלו כמעט למצוא צמחים וחיות מהבר. הקור והחום שבאים מבחוץ מתאזנים במזגנים, וחוץ מהמוות שמגיע אחת לאיזה 80 שנה, אתם יכולים כמעט לשכוח מהטבע. יש אנשים שבמהלך כל חייהם לא עזבו את גבולות גוש דן. ואם כבר עזבו, אז לניו יורק. העיר מספקת להם את כל צורכם, הרוחניים והחומריים. הילדים של ימינו גדלים כמעט בלי לשחק בחוץ. צ'רניחובסקי כתב פעם, האדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה. האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו. האם תבניות של אנימציה ממוחשבת יכולות לדעתכם להחליף תבניות של נוף מולדת? וגם אנחנו, המבוגרים, אפילו אלה שלא גרים בעיר, לא שונים בהרבה. רבים מאיתנו יושבים מול מחשב כל היום, וגם אם לא, אז הסביבה שלנו מאוד לא טבעית. תסתכלו רגע סביבכם. מה אתם רואים? כמעט כל דבר שמלווה את חייכם הוא מלאכותי. כל מה שנוגע בכם עכשיו, כל פריט בחדר, כולל החדר עצמו, הומצא, תוכנן ונבנה על ידי האדם. מישהו חשב עליו. והצורות של רוב החפצים והפריטים שונות בתכלית מכל דבר טבעי. כמעט כל הפינות של החפצים שמסביבי עכשיו הן בזווית של 90 מעלות. אם תצאו החוצה, תיווכחו שבסביבה הטבעית לא רואים בכלל זוויות ישרות. וזו רק דוגמה. לרמות האלה של ההתנתקות מהטבע, יכול להיות שיש גם מחיר. זה לא טבעי להתנתק לחלוטין. לאדם עדיין נשאר הצורך הזה, בקשר הזה עם הטבע, אפילו אם הוא לא תמיד מודע לכך. בשנת 1984, התפרסם בכתב העת היוקרתי סיינס מאמר מעניין שבא לבדוק את ההשפעה של נוף המשקיף מהחלון על חולים המתאוששים מניתוח. באותו בית חולים בו נערך המחקר היו שני אגפים מנוגדים שלשניהם הגיעו אנשים להתאוששות והחלמה מאותו סוג של ניתוח. ההבדל היחידי היה שמחלונות אגף שמאל נשקף נוף לסביבה ירוקה וטבעית, ואילו מחלונות אגף ימין נשקף נוף לחומת לבנים. המחקר הראה כי החולים שהיו באגף עם הנוף הטבעי התלוננו פחות על כאבים בפני האחיות והשתחררו מבית החולים בכמה ימים מוקדם יותר מאלה שהיו עם הנוף אל חומת הלבנים. מדהים, לא? וההשפעה של הטבע על האדם היא לא רק פיזית. במחקר אחר שנערך בבית חולים פסיכיאטרי בשוודיה ונמשך כ-15 שנה, הראה חוקר כי המטופלים במקום תקפו וארסו מקירות בית המשוגעים אך ורק תמונות והדפסי אומנות אבסטרקטיות, בעוד שכל התמונות והדפסי הטבע נשארו שלמים. אבל לא צריך מחקר ארוך ומעמיק כל כך כדי לראות שאנחנו מגיבים אל הסביבה הטבעית. נסו בעצמכם לזכר מה קורה לכם כשאתם רואים גורים של בעלי חיים, גור כלבים קטן, אפילו אפרוח של תרנגולת. משהו בהם פשוט כובש את הלב, וזאת למרות שהם בכלל לא מאמין שלנו. להיפותזה הקושרת את היחס האינסטינקטיבי של האדם למערכות חיות אחרות, אם של צמחים או אם של בעלי חיים, קוראים ביופיליה. זהו תחום מחקרי חדש יחסית במדע ושייך יותר לעולם הפסיכולוגיה. הספר המכונן בנושא התפרסם לראשונה רק ב-1984 ונקרא The Biophilia Hypothesis. ואני אומר לכם שהתחום היה מתחיל להתפתח הרבה יותר מוקדם אילו רק היו קוראים ברחבי העולם את הספר של א' ד' גורדון על האדם והטבע. ופקחת ביום ההוא את עיניך בן אדם והצצת ישר לתוך עיני הטבע וראית בהן את תמונתך וידעת כי אל עצמך שבת, כי בהתעלמך מן הטבע התעלמת מעצמך. גם המורה המיתולוגי לטבע יהושע מרגולין כתב ברוח זו בספרו משנת 1947. רבה היא ההשפעה המשקיטה והמרגיעה של הטבע על הילד, הן מבחינה גופנית והן מבחינה רוחנית. סוף ציטוט. ואפילו הרב קוק קלה בול פגיעה. כל זמן שיתאים האדם את חייו לחיי הטבע הכללי, ימצא עושר ושמחת לב מתוך אורות. בשני הפרקים הבאים אני רוצה לקחת אתכם אחורה בזמן ולדבר איתכם על טבע אחר. לא הטבע שרשתות השיווק שחקו אותו ובעלו אותו בעילה אסורה. לא הטבע מספרי הלימוד של המבוגרים. אני רוצה לדבר איתכם על טבע שהוא עולם רוחני מלא ושלם. מקור השראה לנפש בריאה וחקרנית של האדם. בפרקים הבאים אני רוצה לדבר איתכם על אנשים מיוחדים שהחזיקו בידם את המפתחות למנעולי הברזל הכבדים שהוסמו על אפפנו בעידן התעשייתי. הם ידעו איך לפתוח את המנעול, איך לפקוח את עיניהם של ילדים רכים ולסלול להם את הדרך אל הטבע. וכך למלא את נפשם בעוצמותיו. אותם אנשים שאני רוצה לדבר איתכם עליהם הם המורים המיתולוגיים לטבע שמלפני קום המדינה.
פינת הכימיה וההיסטוריה של היין בחסות יקב מרגלית, היכן שמדע ואומנות נפגשים. והפעם הפקק. כפי שכבר למדנו בפינות הקודמות, יצור היין הוא מסורת בת אלפי שנים. אבל ליצרני היין בכל הדורות, עד לפני מאות שנים ספורות, הייתה בעיה חמורה, אחסון היין. הבקבוקים בתוכם היו שומרים את היין, היו עשויים חימר או טיט, חומרים שאוויר מסוגל לעבור דרכם, והאוויר היה מחמצן את היין. כפי שיספר לנו דוקטור יאיר מרגלית, מומחה לכימיה של היין ומייסדו של יקב מרגלית, החמצון הבלתי נמנע הזה היה מקלקל את היין.
המושג יין ישן טוב יותר לא היה קיים, היין היה כל כך גרוע, לא רק שלא ידעו לעשות יין, אלא פשוט הוא היה התקלקל מאלף סיבות ולא נשמר, טעם של היין היה בלתי נסבל. אגב, איך התגברו על זה? שתו יין על כל ההיסטוריה, בכל זאת שתו ואהבו את זה. פשוט מאוד, זה היה כל כך רע, אבל יש בו אלכוהול. אז פשוט שתו יין מעול. והתרבות הרומאית למשל, שהייתה ידועה בתור משתים ואל היין, כל הדברים, היו מוסיפים מים, בערך אחד, פי אחד, פי שניים, פי שלוש מים, ואז הטעם היה נסבל, וככה שתו יין. כך שכל ההיסטוריה, בגלל אמצעי אחסון אפילו, לא יכול לשתות יין טוב.
גם בתקופת הרנסנס, כשאפשר כבר היה לשמור את היין בבקבוקי זכוכית אטומים לאוויר, הבעיה עדיין נשארה, מכיוון שגם דרך הפקק חודר אוויר אל הבקבוק, ולא היו פקקים אטומים לחלוטין. רק במאה ה-16 נתגלה כי קליפת עץ אלון, העשויה משם, מסוגלת לפתור את הבעיה הזו באופן מושלם. רמי לבנה, עוזר ינן ביקב, מסביר מהי התכונה החשובה בשעם.
שמי רמי לבנה, ואני עובד כעוזר ינן ביקב מרגלית, מזה, אני חושב, 20 שנה, 19 או משהו כזה. הוא אלסטי, ולכן אפשר לחווץ אותו בזמן שמחדירים אותו אל תוך צוואר הבקבוק, ואז הוא מתפשט ואותם היטב את הבקבוק. זוהי הסיבה שמשתמשים בפקק שעם.
ברמה המיקרוסקופית, השעם עשוי מאין ספור תאים בעלי מבנה משושה. התאים מתים, אבל הדופן שלהם עדיין שלמה, והרקמה כולה אלסטית וניתן לדחוס אותה. ההתרחבות אחרי הדחיסה יוצרת אטימה מושלמת. בעקבות ההצלחה של פקק השעם, השתרשה התפיסה לפיה יין טוב שומרים בבקבוק עם פקק שעם בלבד. ישנם פקקים אלטרנטיביים, ממתכת או זכוכית למשל, אבל הם נתפסים כמתאימים ליינות פשוטים וזולים יותר. כפי שיספר לנו רמי, זה לא תמיד נכון.
מעניין מאוד שבמחקר שנעשה לאחרונה, אם אינני טועה, זה משהו כמו 5 שנים בערך, ועשה אותו יצרן אירופי שמייצר פקקי שעם ופקקים אלטרנטיביים אחרים, והתברר במחקר הזה שעד 3 שנים של התיישנות היין בבקבוק, אין בכלל חשיבות ואין עדיפות לאיתום הבקבוקים בפקקי שעם. זאת אומרת שליין שמיועד להתיישנות עד 3 שנים בבקבוק, אין צורך בפקקי שעם, די בפקקים אלטרנטיביים, בין וזה פקק זכוכית או פקק מתברג, פקקים שהם הרבה יותר זולים. ולכן באחרונה, במדינות שבהן פחות מקפידים על מסורת, כמו באוסטרליה למשל, או בארצות הברית, אין שום בעיה לפקוק בקבוקים של יינות צעירים, או כאלה הם יהודים להתיישנות לא יותר ב3 שנים, בפקקים אלטרנטיביים.
יין פקוק בשעם יהיה בדרך כלל יקר יותר, כיוון ששעם הוא חומר יקר יותר ממתכת או פלסטיק. אבל המסקנה מהמחקר היא שלא תמיד יש הצדקה למחיר הזה. לפעמים מדובר בעניין תדמיתי בלבד.
דרכן של מסורות בכלל ובעולם היין בפרט, שאין מתקבעות. ויין שפוקקים אותו בפקק שאיננו פקק שם, הוא לא נחשב. זה מסורת שמקורה באירופה, בצרפת ובאירופה בכלל. זה מסורת שאני לא מקבל אותה. יין שמיועד להישתות כיין צעיר, בוז'ולה למשל, אין שום סיבה לפקוק בפקקי שם. אפשר פקק אלטרנטיבי וזה יהיה נהדר. אבל זה מוריד מכבודו של היין בעיני אלה הדבקים במסורת.
אבל באותה הנשימה אסור לשכוח שלפעמים לפקק שם יש הצדקה. ביינות שנשמרים יותר מ3 שנים, האטימה המושלמת של השם היא חלק חשוב מאוד מהשמירה על טעמו של היין. פקקים אלטרנטיביים לא עושים את אותה העבודה. הנה שוב לקראת סיום, דוקטור יאיר מרגלית.
אני ביליתי שבוע בסרדיניה עם יצרן. איזה שלבים של ייצור עובר הפקק הזה? ואיזה רמות איכות שיש לפקק הזה? ומה הקריטריונים לאיכות? יש לך פקק שעולה 10 סנט, אחד, ויש פקק שאנחנו משתמשים שעולה 60 סנט. פקק אחד, אתה מבין מה זה? זה כמעט 4 שקל, 3-4 שקל, על חתיכת פקק. שהחן אפילו לא יודע מה אתה משקיע. אתה למעשה, איפה שאתה לא נוגע, אתה רואה שצריך לדעת מה עושים, ולכל דבר יש מחיר. והכל מסתבר גם. בכוונה חוזר למחיר. יש סיבה למה דבר שהוא מושלם, יש לו גם בדרך כלל גם מחיר גבוה.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.